יש לפנינו דמי חנוכה, דמי חנוכה של שמועות ראיה. רוצה לומר, שמועות ראיה כשמם כן הם, הם שיחות שהרב קוק היה משוחר במשך למעלה מ-50 שנה. יש לנו עדויות שבתור רב צעיר, ברבנית הראשונה שלו בזמר, הוא כבר היה אומר תורה בסעודה שלישית. כמובן שזה הלך בקו עולה, והשיא היה בתקופת ירושלים, אבל זה היה גם בבויס וגם ביפו. אחד מאנשי מפלגת העבודה, מי שהיה לו כרטיס מספר, פנקס מספר אחד של מפלגת העבודה, אלכסנדר זיסקין טרבינוביץ', עזר, כבר עזר, אמר שבמשך תקופת יפו קרוב ל-10 שנים הוא לא הפסיד אף שבת אחת מלשמוע את דברי הרב. רב לייזר מאיר ליפשיץ היה אומר שהשיחות שהוא שמע בירושלים זה משהו מיוחד במינו. אבל הרב לא כתב, וזה סיפור בפני עצמו. אבל יש מספר פעמים בודדות מאוד שהוא כתב את מה שהוא אמר. ואחד הדברים זה לפנינו. זה היה באמצע מלחמת העולם הראשונה, ורב צבי יהודה היה אז בשוויץ, והוא כמובן מאוד השתוקק לשמוע מה אביו מחדש, ומפעם לפעם אביו היה כותב לו במה הוא עסק בדרשה, וזה מה שיש לפנינו. זוהי דרשה שהוא אמר בתפריש עין זין, כמו שאמרתי, זה היה אמצע מלחמת העולם הראשונה, ורב ציודק היה מחוץ למקום והוא כתב לו, וזה מה שיש לפנינו. כך יש גם בהערה מספר אחד, מתוך מכתב לרב צבי יהודה, נכתב בלונדון בשמיני של חנוכה, נתפרסם לראשונה באגרות ראיה, ואמרתי שאגרות ראיה במהדורה ראשונה יצא בתפריש פי ג', וכן באגרות ראיה חלק ג', באגרות לראיה, וזה מכתבים שגדולי ישראל שלחו אל הרב קוק, וזה נתפרסם רק אחרי פטירתו של רב צבי יהודה, אז יש שם מכתב של הגאון בעל כלי חמדה שהוא קרא את אגרות ראיה וכתב לרב דיונים בנושא הזה שהוא אמר. דרשתי ביסוד הנס של היום הראשון, וכולם יודעים שהכוונה היא לקושייה המפורסמת של הבית יוסף. כתוב בברייתא בנוסח שלפנינו שהיה בפח להדליק יום אחד. להדליק יום אחד זה מסתום קשור לתעשייה של ההכנות לעבודת המקדש, שהיו מכינים פחיות בכמויות שהיו מספיקות ללית תבט הארוכים, אז לילה אחד היה מספיק לכל הקנקנים, אותם 7 קנקנים שהיו מדליקים במקדש. וזה נמצא, וזה היה שמן נורמלי, אלא הוא נניח נשמט או נעלם מעיני המתייבנים שחיללו את המקדש, והוא נשאר בתארתו. אז, אז למה מגיע נס היום הראשון? ללג שמן נורמלי. נאמרו על זה תירוצים, ראיתי לאחרונה ספר 500 תירוצים. האחרונה שראיתי היה מדורה קודם, היה 100 תירוצים. ברוך השם, עברו כמה ימי חנוכה, אכלו כמה לביבות, חידשו עוד חידושים, 500 תירוצים לקושייה הזו של הבית יוסף. לא בדקתי אם הכל הוא הגיוני, מובן, אבל על כל פנים תירוצים. אז זוהי הקושייה, או זה הדיון מסביב לנס של היום הראשון. התשובה אחת היא תשובה של התז, והיא כתובה בספר של התז על שולחן ערוך, שהיה מהשרת מעט השמן כדברי התז. והתז אמר שהכלל הגדול הוא, וזה יסודו בזוהר, שלמעשה כל נס שנעשה, כפי שאנחנו מכירים בהרבה מספרי התנ"ך וכו', איננו יכול לעשות בחלל ריק מבלי שיש לו משהו בעולם שלנו. וזה מה שאלישע שואל את אשת הנביא, האם יש לך משהו בבית אסוף שמן? לא, יש לך אסוף שמן, יש לך משהו נורמלי, משהו טבעי. את זה אפשר יהיה לפתח, את זה אפשר יהיה להעצים, את זה אפשר יהיה להגדיל, אבל שיהיה משהו. אז אם יש לך דבר כזה שנקרא לו יש, אז אפשר מהיש הזה לעשות עוד הרבה ישויות. אז ממילא, שבלילה הראשון דלק השמן, אז בצורה נורמלית היה השמן הזה צריך להפסיק לאחר יממה, כי הפתיל היה יונק את כל השמן, ובזה נגמר הסיפור. הנס היה שגם ביום הראשון הדשן הזה, השומן הזה, לא קלה, וממילא אחר כך כשהתפתח יום השני, השלישי וכו' וכו', זה היה מאותו דבר שנשאר, ואז ממילא הכל התעצב. אז זה מה שתראית אתת, ולכן ביום הראשון יש יום טוב על העובדה שגם השמן לא קלה עד הסוף, שהיה מהשרת מעט השמן כדברי התז. עכשיו הוסיף הרב קוק הערה על זה, שזה לא היה מאי אפשרות של נס הלא דבר. אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא לא ברא אותו יש מאין. הקדוש ברוך הוא יכול גם לברוא גם היום, אין לו מגבלות של לעשות משהו שהוא אולי אלגם את כלום שבכלום ונעשה משהו. אז הרב קוק סייג את דברי הזוהר שהתז עשה בהם שימוש, כי זה נאמר רק בעניין נש על פי נביא. למה? שעל כל פנים מוגבל הוא מצד של השליחות על ידי כוח בשר ודם, או על ידי רוח בשר ודם. כשהקדוש ברוך הוא מבקש לעשות ניסים, אין לו שום מגבלות. כשהוא מעביר את זה דרך הצינורות האנושיים, אז בשביל לבטא מהו ההבדל בין הנס שהקדוש ברוך הוא עושה לבין ניסים שנעשים על ידי בשר ודם, אז הוא אומר, נס הוא יכול לעשות, אבל שם הוא צריך שיהיה לו איזה חלות של משהו טבעי שהוא מעצים אותו. אבל בנס שנעשה לא גזירת נביא, רק מראות העילה, רק מהרצון העליון, היד השם תקצר לחדש יש מאי, זה לגופו של דבר, ודבר מאוד מאוד מסתבר. אמנם, עיקרה דמילתא הוא מפני המצווה של שמן זית, שאם היה כל השמן קלה, עכשיו הוא ממתיק, הוא מסייג את החידוש של התז, אם היה כל השמן קלה ונתחדשה בריאה, אין זה בכלל שמן זית. זה גם בבריסק פיתחו את זה, זה נעשה שמן של נס. בתורה כתוב שמן זית זך, ושיטת רש"י במנחות סמכתת, ויש דוגמה לזה בחיטים שירדו באבים שלא על ידי נס כדברי התוספות שם, דיינו לגבי להביא סלטות, לחם הפנים וכו' וכו'. עם החיטים שמהם נעשו, מה קורה עם החיטים מהם? הם לא קונבנציונליים, היא משום דה על ידי נס בריאה אחרת היא, ואינם בכלל חיטים כלל, ולא צריך קרד עם מושבותיכם למעטם, כי כתוב עם מושבותיכם תביאו, נניח בעומר התנופה, אז זה צריך להיות חיטה שגדלה במושבות תיאורטית אפשר לדון, נניח תשים לירח, לא ידוע לי שבאיזה מקום באחרונים דנו בזה, אבל אפשר בהחלט לחשוב. אם יתברר שעל אחד הכוכבים שמחוץ לכדור שלנו יש שם אפשרות של גידול משהו אורגני, האם גם שם אנחנו נקרא לזה מושבותיכם? האם זה קשור איכשהו לאדמה שאנחנו מדברים בה? דהבקי קטניות ושאר מינים, והחינמי אין זה שמן זית, והיה הכרח להשאיר מעט. ובכן, להשאיר מעט היה צריך לא רק בשביל הנס, מפני שפה לא היה, הרי נביא לא עשה את זה, אז הקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות זה, אבל כדי שזה יהיה יסוד של שמן זית, ועל כן היה הנס גם היום הראשון. אז לא היא תשובה משופצת לדבריו של התז, שהנס היה ביום הראשון וגרם לקביעות 8 ימים. ויש פה ביערות למטה, יש כמה דנו בזה וכמה התפלפלו בזה. הרב זבין סיכם, הרב זבין עשה את זה לפני 10 שנים, בינתיים התחדשו עוד כמה דברים בדבר הזה. אמנם הגאון רבי עקיבא איגר ז"ל העיר על דברי הש"ס במה מדליקים דף כ"א, שמנים ופתילות שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, אין מדליקים בהם במקדש. זה הסתמה של הגמרא. דמאי שייך שמנים, אז שואל רבי גבעגר, מאי שייך שמנים לשון רבים? שמנים ובטילות שאמרו חכמים, הם מדליקים בהם בשבת. בשבת משנה ארוחה שיש כמה שמנים שמותר להדליק בהם. הקריטריון הקובע הוא שהשמן יימשך טוב אחר הפתילה, ושלא יהיה כל מיני חששות וכל מיני דברים שיבואו לידי חילול שבת. אז הדבר הזה אמור גם לגבי המקדש. אבל אומר, אבל מה שייך לומר, במקדש הרי השמן זית זך קטית בעינן. זו שאלה של רבי קבייגר. אז הדיוב של המשנה הוא לא בהיר. למה זה שמנים? אין שמנים, שמן. שמן זית זך. שהוא כשר למקדש, או שהוא טוב לשבת, הוא יהיה גם טוב למקדש. ונראה לעניות דעתי, שכשם שאמרו במנחות חפחק, דזהב אינו מעכב במנורה, משום דכתיב, וכיוון דכתיב גם כן גביעים, כפתורים ופרחים דרשינן, בא דרשה, בא זהב, בא גביעים, כפתורים ופרחים. המנורה, מעשה המיוחד הזה, ש... בצלל נתקשה בה, שמשה נתקשה בה, היא מנורה שעשויה מזהב טהור, והיא, דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, והיא מסומלת ומצטיינת ביסודות האורגניים. היא עצמה בנויה כעין עץ עם גזע, עם קנים, עם ענפים שמתפשטים, כפתוריהם, גביעיהם, שקדים, פרחים, כל אלה הם מושגים הלקוחים מתחום הצומח. היחס בין הצומח לבין האור הוא דבר שקשור לצדדים הפילולוגיים, וגם הוא מסייע לדבר הזה. על כל פנים, אם אינה באה זהב, אינה באה ואם כפתורים ופרחים. והמשנה הרי, הגמרא, מספרת על שלבים במרד החשמונאי. הפעמים הראשונות המצב היה כזה שלא יאפשר להם לעסוק בזהב, אז זה התחיל מברזל ועבר למתכות אחרות ואחר כך לבעץ או לעץ, רק השאירו כנראה בתקופה הרבה יותר מאוחרת שנחו מן המלחמות והמצב הכלכלי התבסס, אז אפשר היה להחליף את המנורה ולעשות אותה זהב, ואז כמובן באה כל התנאים האלה. זה יסוד של הגמרא. עכשיו הרב קוק העיז לומר פה, אחי נמי, יש לדרוש, בא שמן זית, בא זך קטית. אינה בא שמן זית, אין בא, אינה בא זך קטית. ונמצא. זאת אומרת, אם אני מקבל את ההשוואה הזאת, ואני אומר שצריך שיש שמנים, כמובן שהשמנים צריך שיהיו נמשכים אחר הפתילה, וזה המשנה, אז מה שרבי קבייגר שאל, שמנים ופתילות, והוא אמר אין משמעות ללשון הרבים שמנים, התשובה יש משמעות, בדיעבד, כשאין, ונמצא בדיעבד, או כשאין להם שמן זית, גם שאר שמנים כשרים, אבל אותם שאין מדליקים בהם בשבת, גם בדיעבד כשולים. אז איך הוא תרץ את ההערה של רבי קבייגר, על ידי חידוש שהוא חידש, ששמן זית הוא שגורר אחריו את הצורר בזך וקטיב. וזה מסתבר מההצמדה של התורה, שמן זית זך קטיב. אבל אם הוא מביא שמנים אחרים, נניח שמנים של, שנתחדשו בימינו מתוך כל מיני צמחים וכו', והם נמשכים טוב אחר הפתילה, אז אפשר יהיה, כשאין ברירה אחרת, להביא אותם למקדש. ולפי זה נעשה הנס ביום הראשון בשביל ידור מצווה, וגם אם היה קלה כל השמן, והיה נמצא מחדש בנס גמור, אף על גב דינו שמן זית, וכאן הוא ענה ללמדנות הזאת, שאומרת שגם השמן שהתפתח משמן זית הוא שמן זית, אבל שמן שהתפתח מכלום, שמן זית הוא לא יכול להיות. מכל מקום שמן הוא, כיוון שראוי להדלקה, ואבא כשאר שמנים הנמשכים אחר הפתילה. אלא מה? תשאל אותי, אז מה היה צריך לעשות סקנדלים גדולים? אפשר היה, וזו שאלה שהבנה זה התפלפל וכו' וכו', כדי לתרץ את הבית יוסף, הרי תומת חויה בציבור, הוא הותרה בציבור. במצב שנוצר אז במרד הרשמונאי, אפשר היה להדליק את השמן, גם זה הייתה להדליק את המנורה, גם בלי להזדקק לנס. וזה אינו דוחק שנעשה הנר, הנס בשביל הידור מצווה. דבלאו הכי כתבו המפרשים שנעשה הנס בשביל הידור ותומת דחויה או הותרה בציבור, אלא להודיע חיבתם. ויש פה בהערה 7 המקור של ההוראה הזאת של אבי הבריסקאים שאמרת על המדנות הזאת. אלא שיש להתעורר למה נעשה הנס בשמן בשביל הידור ובמנורה לא נעשה להם נס. עכשיו הרב קוק המשיך את הכיוון בכיוון אחר, שתימצא בשביל ידור, שהרי אמרין הנתם דמלכי בית חשמונאי עשו אותם משיפודים של ברזל, ולחד מן דאמר מעץ. אז זאת אומרת, היפלא מהשם דבר, יכול היה לעשות. אם החליטו שעושים נס במנורה, יכול להיות זה כבר קשור לשבת, שהיו גם ניסים הקשורים לשבת חנוכה. על כל פנים, אז אפשר היה גם לעשות נס שתימצא מנורה שלא חלו בידיים. אמנם יסוד הנס בחנוכה נעשה להודיע סגולת רוח הקודש השורה בישראל, שהוא מקיים את החומריות ואינו תלוי בה. וכאן הוא מן היסודות ההלכתיים של ההערה על רבי קוויגר והניסיון לדרוש את דברי התורה על שמן זית, הוא עלה אלגנטית על היסוד של המחשבה. הדלקת הנורה היא מעשה טכני, מעשה חומרי, אבל יש לו גם מסרים עיוניים. לקיים את החומריות, דיינו מסגרת שבה החומריות מתקיימת אבל לא תלוי בה, וזה אין בכוח שום רוח ותרבות של חול. על כן, אף על פי שהתיקון הרצוי הוא שהתוכן החומרי שהוא הכלי לאופי הרוחני יהיה בהידור ושלמות, אבל בכל זאת כשגלי צרות משברים את הצד החומרי שבישראל, נשאר רוחו חי ואור השם יקימו לעד וישוב ופרח בכל הרחב. זאת אומרת, המצב האידיאלי הנורמלי הוא באמת שיהיה תיאום גמור בין הצדדים העיוניים לבין הצדדים הטכניים. ראו בבקשה בהערה 9 על היחס בין האמצעים למטרה השווה באורות התשובה על טעם העץ וטעם הפרי. הוא ראה בפירוש הרב הירש לתורה פרשת אומה על מבנה המנורה בדימוי אילן פורח. עץ פרי כתוב בתורה שיהיה טעם העץ כטעם פריו. העץ, מהו העץ? העץ זה האמצעי, העץ זה הדבר שמוביל, שבסופו של דבר יש תפוח. המנורה היא כלי, היא כלי שיש בראשו קנקן, ובקנקן הזה דולק אור. האור, כולם מרגישים שהאור הוא למעשה איזה כלי פיזי שלא כל כך פשוט גם להגדיר אותו, אבל הוא אמור לבטא ערך, הוא אמור לבטא יסוד עיוני. הנס נעשה באור, לא נעשה נס במנורה, לא נעשה נס בכלי, מפני שבאמת הכלים, הצדדים החומריים היו בעייתיים, היו עלובים, היו דלים, עליהם התנהלה המלחמה כדי לשמור את המסגרת. אבל הרוח היהודית, זאת שמבוטאת על ידי האור, היא נשארה בתארתה כשהיא יכולה להתמודד עם היסודות העיוניים של אומות העולם, במקרה הזה של היוונים. ואז היה הדבר כן, במצב של עניות חומרית נשארה האומה. דלים, מסכנים, מעטים, מתייבנים, ורק קומץ קטן של אנשים שמע עוד על הגחלת הזאת. אבל באושר רוחני, אותו אושר רוחני שעל פני השטח לא גילו אותו, במלחמות של יהודה היו עשרות אלפי חיילים יהודים, אחרי נדבר על הצבא הסורי-יווני. איפה כולם היו בזמן המתייבנים? התשובה הם היו רדומים. הם חשבו מה ללכת, להילחם, כל אחד בקהילה שלו, בעיירה שלו, בכפר שלו. אבל ברגע שמתתיהו קם, וקמו חמשת האחים, אז הם נפחו רוח חדשה. זו הייתה גחלת עוממת שהיא נתלקחה, כי עובדה היא כמעט בכל הקרבות, ועל זה בעזרת השם עוד נשמע הערב, בקרבות היוונים הסורים האלה הטילו צבא אדיר מבחינה כמותית, ופתאום גילו, הם לא האמינו שהיהודים הללו יקימו צבא גם בצורה כמותית כזאת, מפני שהיה עושר רוחני והתעוררה הבעיה גם של כמות, אז זה נדלק. על כן עמד טעמה ונמשכה שלשלת קיומה באור קודשה כיום הזה. הוא מדבר באמצע מלחמת העולם הראשונה. מיוון עצמה לא נשאר כלום. בקושי איזה חורבות באקרופולי שם באתונה, שגם שם אפילו לא גרים אנשים. להביא פה יש ברוב הבעיות איך לעשות עם כל השרידים שמוצאים. ממקום שאנחנו יושבים 30 מטר מתחת גרו יהודים, ועל זה אנחנו בונים. היוונים הנוכחיים לא בנו על יסודו של אתונה, אתונה המתייבנת דאז, היא נשארה רק שרידים ארכיאולוגיים. ופה יש, זה עומד להפוך גם הכלים הללו לתחייה עליונית ומוסלמת. על כן לא נעשה נס על הכלי המנורה ונסתפקו בשל ברזל מחופה בעץ או בעץ, כיוון שכאשר על כל פנים בדיעבד. אבל בנוגע לעצם המכוון נגד הרוח, הפנימיות, התוך, השמן, נעשו ניסים כדי שיהיה בתכלית ההידור. למרות שאפשר היה להתגבר מבחינה הלכתית על בעיית השמן והתומה, דחויה, הותרה, אפשר היה למצוא את הפטנטים, ובדין של חשמונאי היה מתיר את זה. אלא רצו להראות את האור שהוא איננו מושפע מן התרבות היוונית, ולכן עשו אותו שיהיה בתכלית ההידור. וזה כמובן גם ההסבר, מיד אנחנו נראה למה אנחנו במצווה הזאת היא היחידה שעוסקים במהדרין ומהדרין מן המהדרין. ולפי דברינו יש כאן שני הידורים: הידור של טהרה שהרי היה קשר גם בתומה שהייתה נדחית או ניתרת, והידור של שמן זית שזה נעשה ביום הראשון, והוא מרמז על טהרת הרוח בישראל בלא ירידה של תומת עבודה זרה ואביזריה בכללות האיכות, ולא במידה של תערובות עם סידים מילדי נחה או ילידי נחה, כמו שיש שם ישעיהו, אפילו כשהיה היסוד מעולה. הטהרה מרומזת בידור הטהרה, והנקיות מתערובות נרמזה בנס היום הראשון, שכל הפח נעשה על ידי זה שמן זית, זה שהוא חידש עם ההדגשה הבריסקאית הזאת, שהשמן הזה הפך לשמן זית בהידור, שהוא מצוין על פי הירושלמי במה שאינו מקבל הרכבה. וזה הערה, לא מצאתי מישהו אחר שירגיש את זה. למה יש משקל מיוחד לשמן זית? זה צריך לשאול את פרשת תצווה, למה דווקא? זאת אומרת, בשמן זית יש לו אורגינליות שדברים אחרים, זה ככה מה הירושלמי, כל הרכבה שעושים באילנות, אם עושים אותה כהוגן על פי תורת הבוטניקה, וזה נקלט טוב, עץ זית איננו יכול לקבל הרכבה, הוא מוכרח להיות אורגינלי. להדליק בשמן זית, או האור שנדלק משמן זית, לא יקבל הרכבה. הניצחון על התרבות היוונית זה מפני שיש ליהדות דבר שלא יקבל הרכבה משום דבר אחר. על כן יש לנו במצווה חביבה זו שתי מידות של הידור, מהדרין ומהדרין מן המהדרין. איכות הקדושה היא מקור הברכה שמוספת והולכת. אור זרוע לצדיק שעושה פירות ופירי פירות, והנקיות מן השיגים גם באופן שלא יפגמו את האיכות, מתגלה בנפשיות האישית, שאין גם אחד מהנכללים בשם ישראל, שלא יהיה אור הקודש נאחז בו. זה אותו יסוד שאתה צריך רק ללבות אותו כדי שהוא יוכל להעיר. על כן המהדרין מדליקים נר איש ואיש לכל אחד ואחד. ולמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך בקודש, ועל ידי זה שהולך ומוסיף בקודש, ממילא פוחת והולך היחס המחשיך הבא מצד הצללים של אומות העולם. וזהו טעמה בבית שמי כנגד פרי החג. אז הוא הסביר, ולמה בית שמי אומרים בכיוון הפוך? כי בבית שמי אומרים שעל ידי זה שפוחתים והולכים, כבר דיברנו כמה פעמים, שמחלוקת בית שמי ובית הלל זאת, היא אמורה לייצג כיוונים שונים. האם זה סור מרע? האם זה עשה טוב? אמר בית שמאי, אנחנו נתחיל מזה שנחסל את אומות העולם, דהיינו ההליכה הזאת שמתמעט והולך כפרי החג, הצד השלילי שאתה תגרש את החושך, ממילא האור יאיר יותר. ענייני חנוכה בהלכה והגדה נידונו בפנים הרבה בכתבי הרב, אין כל אחד בפני עצמה, וכאן יש תוכנית לשיעורי בית. על צדדי ההלכה יש בלקט של מסכת שבת, על צדדי ההגדה יש בעינייה כיום, ואין בדרך האופיינית שילוב שתי הפנים על פי יסוד אחד, כדוגמת השמועה שלפנינו. גם בתורת האלפה של הרב נידונו הנושאים בצורות שונות, וכאן שוב יש הפניות. לפנינו שמועה מתייחדת בכך שהיא נכתבה על ידי הרב עצמו לאחר שנאמרה בעל פה. הפן האחד ההלכתי נפטר בדיון בשאלה הקלאסי של בית יוסף, עניין הנס ביום הראשון ובתשובת התז, אלא שהרב סייג את דברי התז בעקבות הזוהר רק על ניסים שנעשו על פי נביא, וזה יסוד גדול שכמובן אפשר להשתמש בו להבנת הרבה פרקים בנח ביסודות הללו של הניסים. אמנם עצם העיקרון שנשאר מכמות השמן גם בסופו של יום הראשון כהנחתו של התז יהיה הכרחית, כדי שהשמן שיתרבה יהיה שמן זית הקשר להדלקה, אבל זאת לא אומרת שיש איזה מניעה לקדוש ברוך הוא לעשות את הניסים בדרך המיוחדת כשהוא ירצה אפילו יש מאין. אכן בעקבות הערתו של בקוויגר, הניח הרב שבדיעבד שמנים הקשרים להדלקה לכבוד שבת קשרים גם למקדש, ומכאן שהתרחשות הנס במאה החשמונאים הייתה רק מטעמי הידור. הידור זה התייחס רק לשמן המפיץ את האור, שהוא המטרה והייעוד, ולא למנורה שנעשתה בראשית ימי הניצחון מברזל, והיא אינה אלא אמצעי להעלאת האור. והיסודות הללו של האמצעי והמטרה, שזה יסוד מקיף גדול, דיאלקטיקה זו של המתח בין ההכשר לתכלית העסיקה את הרב בצורה אופיינית בכמה פנים, בכמה וכמה, ויש פה שוב הפניות, למשל לדוגמה משהו שקשור קצת גם ענייני חנוכה לשמחת בית השואבה. כולנו נגיד עוד מעט והדליקו נרות בחצרות קודשיך, וכבר תמו מפרשי הסידור, הנרות, המנורה הייתה בחצר המקדש, בהיכל. מה זה בחצרות קודשיך? אז אתה כמובן יכול לדחוק ולומר הדליקו בחצרות קודשיך, הכוונה היא בקמפוס, במתחם כולו. לא כל כך פשוט. הדלקת נרות בחצרות קודשיך אנחנו מכירים בנסיבות של שמחת בית השואבה. לא הייתה חצר בירושלים שלא הייתה מהירה מאור שמחת בית השואבה. יש בספר חשמונאים, כיוון שהמשקל ההלכתי שלו לא כל כך ברור, אז אני גם לא יודע איך להתייחס לסיפורים שיש שם. אבל שם למשל כתוב שבאותה שנה של שחרור המקדש, כיוון שעד אז בסוכות האחרון שבחב ד' בכסלב, כך כתב במאירי, שבחב ד' בכסלב באמת היה הניצחון, ואז הם הגיעו למקדש ואז תיארו אותו, וזה תואם את מה שיש בחגי על חב ד' בכסלב. על כל פנים, באותו סוכות הם לא הצליחו לחוג את חג הסוכות, כי המקדש עוד היה בידי המתייבנים והם עוד היו בשדה וכו' וכו'. אז הם עשו בחנוכה, עשו הקפות עם לולבים, זכר לדבר כזה. לא זכור לי שיש באיזה מקום שהוא בחזל שיש במקום כזה ויש השלמה לזה, חוץ מפסח שני שנקבע בתורה, לא שיש מין דבר כזה. אז אולי זה רק זכר לדבר הזה. על כל פנים, זה טיפ טיפה מסביר מה שבית שמאי אומרים כפרי החג. מה נכנס לך פרי החג? אסור אתה יכול להגיד רק אם איזה טור אריתמטי יורד וחתי זה, אז הבאת לך איזה ראייה כזאת. אבל אם אתה אומר שאכן יש איזה יסוד סוכתי כזה בחנוכה, אז אולי אפשר להבין את זה. על כל פנים, אולי גם ההדלקה הזאת בחצרות קודשך, גם היא שייכת לדבר הזה. דיינו, עדויות לאיזה חגיגות עממיות כאלה, שהמקדש כולו העיר חוץ מהמנורה. על כל פנים, בשמחת בית השואבה, מה הייתה המצווה? המצווה הייתה מתקיימת בבוקר, כשהיו שואבים מן השילוח, ועדיין לא קימו מצווה. את המים שהיו שואבים בשילוח, היו מנסחים על גבי המזבח. אז המצווה היא לנסח. ומהי ההלכה? אם למשל אותה צלוחית זהב, שרקדו איתה והורידו אותה והעלו איתה וכל, היה נשפחים המים, אז לוקחים מהברז. אז מה עושים סקנדלים? מכאן רואים את המעמד המיוחד שיש להכנות, את המעמד המיוחד שיש גם לאמצעים, גם אם המטרה היא סופית. זה מה שכתוב פה, הדברים האלה בשם האדמור מגור וכו'. תאום והרמוניה בין המטרה והאמצעים הוא מצב אידיאלי. לכן כשהקדוש ברוך הוא אמר ביום השלישי עץ פרי, זה היה המודל. זוהי משמעותה של מנורת זהב שדולג בשמן זית זך קטית. זהב, יופי, הידור, זה אלי וענווה, הוא זה הכלי שבעזרתו אתה משמר את הרוח. כשמצב זה בלתי ניתן להגשמה, בגלל תנאים חיצוניים, כגון אלו שבי המעקבים, נשתמר מכל מקום העיקר והוא האור המטרה. כדי להבליט את חשיבותו ועליינותו, נעשה בו ורק בו הנס של ההידור. המסקנה עולה מההסבר שההידור היה בשניים. ראשית, באור שעלה מחומר בהירת האור כעדות למטרה שצריכה להישמר בתארתה, ואז היא מתרבה בבחינת אור זרוע המצמיח תולדות טהורות בהמשך הדורות. ושנית, ששמן הזית שהיה בפח לא קלה ביום הראשון, והריבוי שבא בעקבותיו אף הוא מוגדר כשמן זית. אמנם על תכונתו של הזית דרשו חז"ל מה זיתים אין בהם הרכבה, ושמרכיבים אותם על אילן אחר אינו עושה פירות אחרות, שאינו מקבל כלום ממין אחר, בו עצמו הדבר, והוא המבטא את היחידאיות הישראלית במשך ההיסטוריה, זו המסתמלת בנר האישי שמדליק כל יחיד מן המהדרין. כפילותו של ההידור מסבירה אף את שתי הדרגות של מהדרין ומהדרין מן המהדרין, ועל פי הנמצא אף מכנה משותף בין שיטת בית שמאי ושיטת בית הלל. בנוסף למהלך הקלאסי של השמוע, עושה דרכה מהלכה להגדה בצורה אופיינית, יש בה אף רווחי משנה, כגון הדגשת שליחות הנביא שיש בה מן ההגבלה, הזיקה שבין החשמונאים לימינו, התקווה לילוי גדול מזה של ימי החשמונאים, ושימוש רומז ומדבור לשון חזליות. טוב, זה כבר שמענו אנחנו על פי דרכנו. הוא כתב במלחמת העולם הראשונה. בינתיים עברו עשרות רבות של שנים, למעלה מ-80 שנה. העיקרון נשאר. הכלים שאנחנו משתמשים בהם הם עדיין לא תואמים את האור. הכלים הללו יכולים להיות מדינה, הכלים הללו יכולים להיות מסגרות ציבוריות. כאן יש הרכבות, כאן יש כל מיני דברים שאתה צריך לסנן, כאן יש כל מיני דברים שאתה צריך להיפטר מהם. מדברים תפילים ופסולים. אבל יש דבר אחד, יש אור. יש אור שאותו אנחנו חייבים לשמר. בחוץ יש גם ירבובים באור. הצורות שבה מדליקים, החגיגות של חנוכה, כולל גם מי שעובר על העיתונות מלאה בתוכנית בחסות פלויני, תוכנית של חנוכה שמורכבת ממופעי ספורט, יש לך היפוך גדול מזה, זה הרי תרתי דסתרי ממש. כבר דיברנו על זה שיסוד הספורט, גם המילה יסודה בעיר היוונית ספרטה, שבה היו מתנהלים התגוששויות פה למטה במקום שיש התוכנית הזו של טאפקזון וכו', על פי מה שעולה בפלאבוס, כאן היה מגרש מרוץ הסוסים שהמתייוונים עשו. כאן היה אצטדיון, שור האצטדיון. כאן, איך התחיל הסיפור עם המילה? אחת הגזירות היו על המילה. כשהיו הצעירים היהודים המתייוונים מבקשים להתגושש, וההתגוששות הייתה כמו כמנהג היוונים בעירום, אז הם התביישו בזה שהאירועים שהם נימולים, אז התחילו מושך בעורלתו, ולאט לאט הנה זה התחלק. הם לא התכוונו לזה, אבל כך זה יצא לבסוף. הנה ההתבוללות הזאת ומה שנגרם בעקבותיה. אז ברוך השם אנחנו יכולים לומר היום שהאור החשמל של המנורה של הישיבה מאיר גם על החצר האצטדיונית הזאת, וגם זה מסלק קצת חושר שבאנו לגרש. אבל כעיקרון באמת האור הזה הוא לפעמים עמום, כשמערבבים אותו בכל מיני צורות אחרות. להדליק נרות בישיבה, להדליק נרות בבית יהודי, פירושו של דבר לבקש לשמר את האור מבלי תערובות, להישאר בזית, להישאר בשמן זית נטו שלא סובל הרכבות. וכאן נעשה הנס, השאירו, וזה אותו יסוד למדני שאומר, השאירו מהנטו הזה של הזית בשביל לבטא איך צריך לשמר את הרוח היהודית על פי דקדוקי ההלכה ועל פי הדקדוקים של יסודות המחשבה. היו שנים בישיבה שלא היה שייר בכלל לנסוע הביתה בחנוכה. מה אשר לדבר? כשאתה מדבר עם המבוגר, יש בין הרמים שעוד זוכים את זה. כן, היה צריך פעם בכל לביבות של אמא, אז עשו תורנות בינם שאלי, הישיבה, לא יהיה חושר בישיבה בחנוכה, תמיד יהיה אור. אבל נתמתו הדורות. אבל אלה שאותם ימים שנשארים בישיבה צריכים לנסות להתרומם, לספוג מה שאפשר כדי לשמר את האור, כדי להבין שאנחנו שומרים את האור על הזית הטהור, כדי שנזכה גם למנורה התורה, כדי שיהיה תאום בין האור לבין הכלים, כדי שנוכל לזכות לראות איך מעלים אור של שמן זית אמיתי במנורת הזהב האמיתית.